אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 169 במאמר כשאדם יודע מהי יראת השם. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי רבש כרך א' עמוד 169 מאמר כשאדם יודע מהי יראת השם. הזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן, וזה לשונו. ואחר כך, בדרך פרט, דהיינו, שאדם יודע מהי יראת השם, דהיינו, כשמשיג מידת המלכות עצמה, שזוהי יראה מחמת אהבה, שהיא העיקר והיסוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא, יראה זו עושה שישמור כל מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן לקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו.
זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לעלות למלכות דאצילות, זה נקרא שאנחנו צריכים לרכוש יראת השם במשהו, באיזושהי מידה, לפחות הראשונה, ההתחלה.
ויש להבין מה שאומר, כשמשיג מידת המלכות עצמה, היא יראה מחמת אהבה. משמע, כיוון שזכה למלכות עצמה, היא בחינת אהבה. ואהבה זו גורמת לו יראה. ומדוע האהבה גורמת לו יראה? וכמו כן, יש להבין מהי היראה לאחר שכבר זכה לאהבה. ויש לפרש את זה לפי מה ששמעתי, שפרש אבי ומורי זצ"ל על הכתוב, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם, שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים.
תמימות נקרא שאדם תולה את עצמו רק בכוח מסוים מלמעלה שתלוי בו. זה נקרא תמימות.
ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת. כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה, איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת. והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת, כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שאין לו דרך אחרת, רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה, שהשם עשה כך משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת? ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו. ותרץ אבי ומורי זצ"ל, שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהדעת. כי זאת היא עבודה שאין הגוף מסכים לזה. כי הגוף נהנה יותר אם יש לו איזה סמיכה על מה לסמוך. היינו, על איזה יסוד בנוי כל יגיעתו. בכל הבניינים שאדם עושה, הוא בנוי על יסוד של שכל. היינו, שהשכל מחייבו שכך הוא צריך לעשות. ומשום זה, במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זאת. לכן, במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו של למעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו, וכבר לא צריך לעזרת השם, מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת. לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת.
זאת אומרת, יש לנו כבר איזה סימנים בדרך. כל מה שאנחנו מסכימים, זה לא שייך לרוחניות. אלה דווקא דברים ההפוכים, שלא מסתדרים לפי השכל, שלא מסתדרים לפי הרגש, שאני שונא אותם, שאני לא רוצה אותם, הם דווקא האלו שעליהם כדאי לי לעבוד, עליהם כדאי לי להחזיק את עצמי. זאת אומרת, אם אני נמצא במצב שאני לא מרגיש בזה תועלת, לא ברגש ולא בשכל, אז על פני המצב הזה, שאני מתעלה מעליו, אני יכול להתחיל לבנות רוחניות. כי על בטוח אני כבר לא נמצא משוחט מהגוף, ולעלות למעלה ממנו, אני אז ידקק לבורא.
מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו שיש לך עכשיו תמיכה של השכל ודעת, כבר אתה יכול ללכת לבד, בלי עזרת השם, קדימה, ולהשיג מה שיש להשיג. אז העצה שלו, שהוא אמר, עכשיו אני רואה שדרך אמיתית היא ללכת דווקא למעלה מהדעת. כי דווקא על ידי זה שהלכתי למעלה מהדעת, שדרך זו מרוצה להשם. לכן זכיתי עכשיו להתקרבות השם. וראיה לזה היא שעכשיו הוא מרגיש טעם בעבודת השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה, במה שזכה להתקרבות השם, הוא מרגיש עכשיו אהבת השם, אין הוא לוקח מזה יסוד לעבודה. היינו תמיכה לעבודת השם, מטעם שהשכל מחייב אותו שכדאי לקיים תורה ומצוות, וכבר אינו צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת. אלא הוא נזהר שלא לפגום בבחינת אמונה. זאת אומרת, לקבל עכשיו את הדרך שבתוך הדעת ולזרוק את בחינת אמונה.
זאת אומרת, כל הזמן בודק את עצמו עד כמה שהגוף שלו מתנגד לו. וזה בשבילו כבר הסימן שהולך נכון. עכשיו השאלה באיזה אופנים ובאיזה גובה, עד כמה שזקוק לבורא כדי להתקדם. ועד שמתחיל להרגיש שמה מחייב אותו ללכת כך, או שרוצה להתעלות מעל עצמו, ואז יש לו איזו מטרות משלו שעדיין אולי לא ברורות, אבל בכל זאת משלו, או שהוא רוצה למצוא אהבת השם שהיא ממש בתחייה מהגוף, בתחייה מהרגש ושכל, ששם הוא מוצא אותו מצב שנקרא שמשתוקק לאהבה, שהאהבה הזאת היא בנויה כולה על שינה לגוף הגשמי שלו. גוף הגשמי נקרא הרצונות ומחשבות לעצמם. אין מילים כל כך להעביר את הדברים, אבל בצורה כאילו סכמטית להבין שעם כל עם כל הגוף שלנו, כן, זה איזה קופסה שהיא כולה רצון לקבל, כן? אז אדם, כמה שהוא מחזיק את עצמו שהוא כבר נמצא מעל הרצון לקבל שלו, כן? שרוצה להיות למעלה ממנה, כן? איך הוא בונה את עצמו למעלה ממנו? הוא צריך למצוא כאן תמיכה עם הבורא, כן? עם הבורא. שייתן לו כוחות, שייתן לו מילואים, שייתן לו יכולת להיות כל הזמן בתחייה מהגוף, ואז לברר מה הוא צריך ובשביל מה הוא עושה זאת. זאת אומרת, האם הוא עושה זאת כדי כל הזמן להרגיש את האהבה לבורא, שזה מחייב אותו, או שאיזשהו מין הצטיינות מצידו עצמו. זאת אומרת, יש לו לעצמו איזה רווח מזה או לא. אבל זה כבר עבודה שהיא כבר באה אחרי זה שדוחה את הגוף.
כן. כי אמונה נקראת מלכות, ואז נקרא שהוא ביזה ופגם בבחינת אמונה, כי עכשיו רואים כי מלכתחילה שלא הייתה לו ברירה, לכן לקח בחינת האמונה, אחרת לא היה לוקח אותה. ובו בעת שהוא רואה שהוא יכול להיפטר ממנה, תכף הוא מבזה אותה וזורק אותה ומקבל במקומה את בחינת הידיעה. ועל זה נאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. וכמו כן כתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בה. ולפי זה נוכל להבין מה ששאלנו, מאחר שכבר זכה לבחינת מלכות, היא בחינת יראה מחמת אהבה. ושאלנו, אם כבר יש לו אהבה, מה שייך לומר אז יראה? ומהי בחינת יראה שייך לומר בזמן שכבר זכה לבחינת אהבה? ולפי פירוש של אבי ומורי זצ"ל, שפרש בעניין רואי מקנה אברהם, נוכל להבין בפשטות, כי אמר שרואי מקנה אברהם פירושו שאברהם היה רואה את בחינת האמונה. מקנה הוא מלשון קניין, היינו שכל הקניינים שזכה היו מראה את האמונה שלו, היינו שאמר עכשיו אני רואה שדרך האמונה היא דרך אמיתית, משום שזכיתי להתקרבות השם, לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק בדרך אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן רואי מקנה לוט, היו קניינים שלו מה שרכש, ולקח אותם לבחינת לוט. לוט מכנה הזוהר הקדוש בשם ארץ דאיטלטיה. היינו שאין מקום ברכה שנקרא שדה אשר ברכו השם, אלא מקום כללה, שהוא בחינת בתוך הדעת, שנקרא מה שהשכל מחייב אותו הוא עושה. אבל כשהתחיל ללכת בדרך השם, הוא התחיל גם כן באמונה למעלה מהדעת, אלא הוא היה תמיד מצפה מתי אני יכול להיפטר מעבודה זו של למעלה מהדעת. כי תמיד הגוף דורש ממנו איזה בסיס, על מה הוא מבסס את כל היגיעה שלו בתורה ומצוות. היות שבזמן שהעבודה בנויה על השכל, והשכל נותן לו להבין את הכדאיות של העבודה, אז הגוף עובד ביגיעה גדולה ובהתמדה רבה, כי לפי שהשכל מחייב אותו. כדוגמת אדם שהלך לישון בשעה 12 בלילה, והוא עייף מאוד ויש לו חום, שאסור לו לרדת מהמיטה, כי קיבל פתאום צמרמורת, ובחדרים הסמוכים לחדרו פרצה שריפה, ובאו ואמרו לו שתרד מהמיטה מהר מאוד, כי עוד מעט לא יוכל לצאת מהבית ויכול להישרף. אז השכל מחייב אותו ב-100% בלי שום ספקות, שאם הוא יסתכל על מצבו, איך שלא נוח לו לרדת מהמיטה מכמה סיבות, אז הוא יכול להישרף. ובטח שהוא קופץ מהמיטה בלי שום ויכוחים, מטעם שהבסיס שעליו הוא צריך לעשות יגיעה, השכל, המחייב את הכדאיות שלו. לכן, בטח שיעשה הכל בלי שום ספק. נמצא במקום שהשכל מחייב את היגיעה, אז לא מסתכלים על ערך היגיעה, אלא מסתכלים על הכדאיות. היינו, מה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה. אבל בזמן שעובדים על בסיס של למעלה מהדעת, אז הוא תמיד תחת לחץ הגוף, ששואל אותו, במה אתה בטוח שאתה הולך על דרך הנכונה? האם באמת כדאי לתת את היגיעה שאתה נותן עבור השגת המטרה? האם זה באמת בר ביצוע שתוכל להשיג את המטרה, מה שאתה מבקש? אילה זאת, יש לו תמיד עליות וירידות, שפעם מתגבר השכל ופעם מתגבר הלמעלה מהדעת, ותמיד הוא חושב מתי יבוא הזמן שאני אוכל לקבוע את העבודה שלי בתוך הדעת, שאז יהיה לי בסיס חזק, כיוון שאני יוכל לבנות הכל על פי שכל, ובטח אז לא תהיינה לי שום ירידות בעבודת השם כדרך כל הדברים הבנויים על השכל הבריא.
שוב הוא נמצא במאבק הזה, שלא נמצא בתחייה של הגוף, אלא לפעמים חושב, למה שאני לא נמצא בגוף עצמו ואני הולך לעבוד עמו כמו שהוא לפי השכל ורגש של הגוף. לא ש... מה שנגד השכל והרגש, זה בשבילי המצב הרצוי. בזה אני רוצה להיות. קודם כל, לדחות את הגוף למטה. אין? יש כאן רגש ושכל. אין? ורוצה להיות למעלה משניהם. לא לקבל אותם בחשבון. זאת אומרת, לקבל אותם בחשבון כדי להיות למעלה מהם. אז זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ולפעמים ההפך, חושב למה שהכל לא יתגלה בתוך הדעת, ואז אני אלך בשכל הבריא, שאני יודע שאני חכם, שאני בכוח, ואז יהיה לי הכל להתקדמות הנכונה. כן.
עכשיו אנחנו שומע פסקה איל הזאת. איל הזאת, יש לו תמיד עליות וירידות, שפעם מתגבר השכל, ופעם מתגבר על למעלה מהדעת, ותמיד הוא חושב מתי יבוא הזמן שאני אוכל לקבוע את העבודה שלי בתוך הדעת, שאז יהיה לי בסיס חזק, כיוון שאני אוכל לבנות הכל על פי שכל, ובטח אז לא תהיינה לי שום ירידות בעבודת השם כדרך כל הדברים הבנויים על השכל הבריא. אבל הוא לא יודע שמזה שהוא מקווה להשיג לא ישיג ברכה אלא כללה, כי בתוך הדעת הוא מקום אחיזה לסיטרה אחרה, שהקדוש ברוך הוא בחר שאלו שרוצים להגיע לידי דבקות השם דווקא בלמעלה מהדעת, זוהי הדרך האמיתית להשיג התקרבות השם, וזוהי מדרגת לוט, ארה דאיטלטיה, ארץ ששורה בה כללה ולא ברכה, וזה נקרא רואי מקנה לוט, שתמיד היה מחפש קניינים לבחינת תוך הדעת, הנקרא בחינת לוט, היינו כללה. וזהו מה שכתוב, ויהי ריב בין רואי מקנה אברהם ובין רואי מקנה לוט, שפירושו שהריב היה שכל אחד אמר שהצדק איתו. כי אלה שהיו בבחינת רואי מקנה לוט היו אומרים, אם אנחנו נוכל לבנות הבסיס שלנו על השכל המכונה תוך הדעת, לא יהיו לנו עליות וירידות, כי תמיד אנחנו נהיה במצב עלייה. כי במקום שהשכל מחייב לעשות את המעשים, אין מי שיפריע להם. אם כן, בזמן שאין לנו ברירה, אז אנו מוכרחים ללכת בלמעלה מהדעת. אבל בו בזמן שיש לנו הזדמנות לבחור ללכת בתוך הדעת, אז להפך, אנו צריכים לומר שיש מזה נחת למעלה, בזה שמהיום והלאה לא יהיו לנו ירידות בעבודה. אם כן, בטח שהדרך שלנו היא יותר נכונה. אבל רואי מקנה אברהם, אלו אנשים שהבסיס שלהם היה דווקא על אמונה למעלה מהדעת, שאמרו, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שאנו נעבוד על בסיס של השכל, לא היה מלכתחילה מתנהג עמנו בבחינת הסתרה, אלא שבטח זאת היא הדרך המוצלחת ביותר, ולכן אין לנו לחפש הזדמנויות להיפטר מן האמונה למעלה מהדעת, אלא אם מקבלים איזה שכל והתקרבות להשם, לא ניקח זה בתור בסיס לזרוק את האמונה, אלא לומר, עכשיו אני רואה שזאת היא הדרך האמיתית, כי על ידי זה זכיתי להתקרבות. לכן הוא צריך להתגבר ולקבל על עצמו שמהיום והלאה לא יחפש שום הזדמנות להיפטר מהאמונה, אלא להפך, אלא להתחזק באמונה למעלה מהדעת.
עד כה ברור? כן, בעצם העקרונות שאנחנו כל הזמן עובדים איתם. מה?
בעל סולם כותב שלמעשה כל הבעיה שלנו שאנחנו לא יכולים ללכת למעלה מהדעת ונופלים כל הזמן, ופה רבש נותן לנו פתרון איך למנוע את הירידות כל הזמן, כאילו ללכת כן בלמעלה מהדעת. האם זה אפשרי?
ודאי שלא אפשרי, אבל אני לא מדבר על זה שיכולים או לא יכולים, חייבים ללכת, ושלא יכולים, אז מבקשים עזרה, ואז בורא עושה את העבודה. כל העבודה זה עבודת השם, לא עבודה שלנו, אבל אנחנו צריכים להזמין את העבודה הזאת. לכן אדם חייב ללכת עד הסוף, אני הולך לבצע. אמנם שברור לו שבדרך הוא ייתקע. אנחנו נמצאים תמיד בתהליך כזה, יש לי מטרה, יש לי ככה המטרה, כן? ואני נמצא כאן, אני כאן, כן? זהו, אני חייב להגיע למטרה, אין לי בכלל ספק בזה, אני חייב להגיע, היא נמצאת לפניי. מה זה השפעה? כן? אהבת השם או בריות, לא חשוב לקרוא לזה, כן? ועוד ועוד ועוד. כן? אמונה למעלה מהדעת, שנקרא השפעה למעלה מהקבלה. לא חשוב איך לקרוא לזה. אני נמצא כאן. כן? אני חייב להגיע לזה. אז מה? יש חלק בדרך שאני, מה נמצא? כל מה שבידך תעשה. קודם כל, זה דבר אחד. הלאה, אני מגיע לייאוש. זה ייאוש, איך? ייאוש. ככה זה, כן? ייאוש, זהו. אחרי ייאוש, הייאוש מכוחותיי, כן? הלאה, אחר כך החלטה, רק השם לבדו, לבדו יכול לעזור לי, כן? זהו. ואז אני עובד איתו יחד בחפץ חסד ובאהבה. נו, ואפשר לחלק עוד ועוד כאן לחלקים, אבל זה לא חשוב. אני נמצא כאן בהתחלה, אני חייב לדעת שאני מגיע עד הסוף, ואני מגיע בכוח שלי. אם אני לא חושב על עצמי, אז מה, אני כבר זהו, אני מחכה עד שהוא יבוא? ככה אני אשב וזהו. לא? אם אני לא בזבזתי כל הכוחות שלי, ממש, לא נתתי כל הכוחות שלי, כל מה שבידך בכוחה לעשות יעשה, אני לא אגיע לייאוש מכוחותיי. אם אני לא אגיע לייאוש לכוחותיי, אני לא יכול להחליט שרק השם יכול לעזור לי. זה גורם לזה, זה אותו כלי שכל הזמן מתפתח בכאלו צורות. אם לא יהיה לי רק השם יעזור, אז איך אני מזמין האור המחזיר למוטב? שאני אז דורש אותו. אם הוא דורש, אז אני מקבל קודם לחפץ חסד ואחר כך לאהבה. וזה מתגלגל. זה אחר זה. אנחנו לא יודעים, האדם לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא ומה בא בגלגול הבא שלו, ברגע הבא. אבל זה הכל בא מתוך הלחץ מצדו. בבקשה.
אנחנו ממשיכים ב-171 בתחילת טור ב'. ובזה נבין מאמר הזוהר הקדוש, שלאחר שזכה לבחינת מלכות עצמה, שהיא בחינת אהבה, שזוהי יראה מחמת אהבה. ושאלנו, מה שייך יראה אם כבר יש שם בחינת אהבה? ועוד, מהי בחינת יראה? ולפי הנ"ל יוצא, לאחר שזכה לבחינת אהבה, אם כן, אין לך דבר יותר גדול שיחייב את העבודה, כי זהו בסיס שבתוך הדעת. כי עכשיו השכל מחייב לו את העבודה. כי מדרך העולם הוא, כי מי שאוהבים הרי רוצים לשמש לו. אם כן, כבר אין מקום לאמונה. כי מה שייך אז לומר למעלה מהדעת, ולכן הוא מתיירא. אולי הוא יפגום עכשיו בבחינת האמונה, כי עכשיו הגוף יותר נהנה מהעבודה, כי יש לו בסיס של תוך הדעת.
וזה כבר שלב הבא, שמגיעים כבר למצב שמתחילים ליהנות מזה שנמצאים למעלה מהדעת. בהתחלה, איך אנחנו ציירנו, שיש דחייה מהגוף, שכל ורגש נותנים לי תענוג, ואני דוחה את התענוג הזה, כן? ואז נמצא למעלה ממנו. לא. ומבקש מהבורא רק כוח להיות למעלה מזה. לא. ודורש גדלות הבורא שיראה לי שאני אוכל להחזיק ולא לקלל את המצב ולהיות למעלה מההרגשה הזאת. מה שאם כן אחר כך, שאני מקבל כבר תענוג מזה שאני נמצא, כן? שוב, יש לי כאן גוף, מעל הגוף הזה אני כבר נמצא, כן? בנשמה, וכאן זה הבורא, ויש כבר בינינו הקשר, ויש לי תענוג, כן? תענוג שבה קודם היה לי סבל, קודם הייתי בתחייה להגוף, כן? בתחייה של הרגש ושכל, והייתי ממש סובל. עכשיו לא, עכשיו אני לא סובל, עכשיו יש לי בעיה אחרת, וזו בעיה באמת שאני מקבל מההשפעה, מהפעולות הרוחניות, אני מקבל מזה תענוג. מה לעשות עמו? איך להיות למעלה מהתענוג הזה? פעם היה לי בעיה להיות למעלה מהגוף. עכשיו יש לי בעיה להיות למעלה מהתענוג הזה, שבא לי מהבורא. איך אני מתעלם מעל זה? זאת אומרת שיש כאן שתי בעיות. בעיה אחת זה התענוגים שאני מקבל ממנו. בעיה שנייה, תענוגים שבזה שיש לי קשר עמו. זה כמו שאנחנו נמצאים עם השולחן, כן? וכיבוד כבר, ובעל הבית, ואורח. כן? אז מצד אחד יש תענוג, תענוג מהכיבוד, והתענוג השני, תענוג השני זה מבעל הבית. איזה בעל הבית? אני נמצא אצל המלך והוא מכבד אותי. מה זה חשוב איזה תענוגים? כן? אז פעם אחת מתגברים על זה, פעם שנייה מתגברים על זה. להתגבר על המאכלים האלה זה נקרא להיות בחפץ חסד. לא צריך שום דבר. כן? פעם שנייה להתגבר על התענוג עם בעל הבית זה נקרא תענוג של אהבה. כבר. לקבל על מנת להשפיע זה בעיה מאוד גדולה. זאת אומרת, האדם מגיע, אבל מה כן בכל הדברים האלה, מה שאנחנו דיברנו, אם אנחנו חוזרים לציר הזה, כל הזמן למעלה מהדעת. כל הזמן השפעה למעלה מהתענוג. וזה סימן תמיד טוב. ואז תענוג מתלבש בהשפעה, ולא מוחק אותה. זה בשבילנו עוד לא מובן איך זה יכול להיות ששני דברים מנוגדים כביכול אצלנו היום, להשפיע ולקבל.
אנחנו ממשיכים מהפסקה, ולכן הוא מתיירא בתור ב'. ולכן הוא מתיירא, אולי הוא יפגום עכשיו בבחינת האמונה, כי עכשיו הגוף יותר נהנה מעבודה, כי יש לו בסיס של תוך הדעת. ואם הוא יפגום באמונה, נמצא שאיגלי מילתא למפרע, שהאמונה למעלה מהדעת שהייתה לו, הייתה בבחינת הכרח. היינו, לא בדרך כבוד,
אלא היה מצפה כל הזמן מתי אני אוכל להיפטר ממנה, ואני אוכל לעבוד עם בחינת ידיעה ולא עם בחינת אמונה. ואז כיוון שפוגם בבחינת אמונה, תכף נופל ממדרגתו ותכף הוא מתרחק מהשם, כיוון שבחינת ידיעה היא בחינת קבלה. ידוע שבחינת קבלה, שהיא בחינת אהבה עצמית, מובנת לנו בשני אופנים: א', במוחה, ב', בליבה. נמצא שבזמן שכבר זכה לבחינת אהבה, אהבה בעצמה גורמת לו יראה, שהוא מפחד שלא יהיה נמשך לבחינת ידיעה. לכן הוא צריך אז לשמירה גדולה שלא ייפול להרצון לקבל. אז מובן לנו שאהבה בעצמה היא הגורמת היראה. ועכשיו כבר...
זאת אומרת, הוא נמצא באדם במצב, מצד אחד הוא נעשה חזק יותר, מצד שני חלש יותר. מרגיש, נו, איך להגיד, אהבה היא כושרת, היא כובשת, היא מחייבת מצד אחד. מצד שני, מתחיל להרגיש דקויות בזה גדולות ביחסים. אין? תלוי בבורא יותר מצד אחד, מצד שני מתגלה לו עד כמה שהבורא תלוי בו גם כן, בהשפעה הדדית, כמה שהם תלויים זה בזה. אז כאילו יש לו עכשיו אחריות על אהבה הדדית, לשמור עליה. אין? כי אם יוצא שיש לו, הוא נעשה בעל המצב, אמנם שכאילו הבורא עושה את הכל, אבל הכל תלוי כמו תינוק, ילד קטן שמרגיש שהוא עכשיו יכול לשחק עם אמא, בגלל שיש ממנה אהבה, ודווקא עד כמה שמתגלה אהבה מצד צד האמא יותר גדולה, אין? עד אהבה חלוטה. אין? אז הוא מרגיש יותר ויותר אחריות בעצמו להחזיק את האהבה הזאת כדי לא לקלקל. אין? לא רק להחזיר. נו, זה דברים שהלוואי נגיע אליהם. כן.
אנחנו ממשיכים משורה היראה, לקראת סוף טור ב'. ועכשיו כבר אנו יודעים מהי היראה, שאהבה גורמת, היינו שהוא מפחד שלא ייפול על ידי אהבה זו לידי אהבה עצמית. ועם זה נוכל להבין מה שאמר אבי ומורי זצ"ל, כלל גדול, שהגם שמקובל שעל החטא בא עונש, אבל בפנימיות הוא מובן אחר לגמרי, שזה קצת קשה להבין. ואמר שאנו צריכים לדעת שהחטא הוא העונש, והעונש הוא כבר תיקון. ועל זה יש לשאול, אם החטא הוא העונש, אם כן, מהו החטא? ובענל נוכל לפרש כי החטא היה דווקא בזמן העלייה, שדווקא בזמן שזכה לבחינת האהבה, היה לו אז רצון לקבל את בחינת האהבה לבסיס, וזרק את האמונה, כדעת רואי מקנה לוט. ואז קיבל בחינת ירידה, ונפל שוב לאהבה עצמית, שמזה נמשכים כל מיני חטאים. נמצא שהוא נכשל דווקא בזמן העלייה, שהוא היה חושב, עד רבה, שעל ידי זה שהוא יקבל את בחינת האהבה לבסיס ותמיכה על מה לתת יגיעה, וחשב שעל ידי זה כבר לא תהיינה לו ירידות, כי כי במקום שהשכל מחייב, זוהי דרך בריאה, ולא ייפול לעולם. וזהו ממש היה החטא, וזה נקרא כל המוסיף הוא גורע. נמצא מה שנפל לתוך, מה שנפל לאהבה עצמית, זהו העונש על מה שפגם בבחינת אמונה. והעונש שהוא מקבל זהו תיקון שיחזור לעלות בדרגת הדרך הישרה.
כך אנחנו צריכים לפרש את המצבים שאנחנו עוברים. איפה שנראה לנו שאנחנו נמצאים בירידה, בעונש, זה בא כדי לתקן אותנו. הרגשת החטא זה כבר לא חטא. חטא מה שעשינו קודם. והרגשת החטא זה כבר תיקון. כן.
יש פה שאלה משותפת ממרקו מאיטליה, אלכס מבית קבלה לעם בחדרה ויוסף מירושלים. הם שואלים בעצם מה הסימנים שיש לאדם שהולך בעבודה למעלה מהדעת.
אמרתי סימן הזה. הסימן הזה אמרתי כאן, הראשון, תחייה, שאנחנו דוחים את הגוף, את השכל ורגש שלנו. זה סימן, ובעצם זה משך כל הדרך, שאנחנו תמיד בונים את עצמנו על משהו לדחות. מה זה משהו? איפה שאני נהנה, איפה שאני מבין, זה בשבילי בסיס טוב, אבל בסיס טוב כדי לבנות מעליו תכונת השפעה. לא שאני מזלזל בזה, לא שאני מוחק את זה, שאני דוחה, זה לא נקרא שאני מבטל את הגוף. הוא כל הזמן הגדל. הגוף הזה כל הזמן הגדל. אתה מבין? הוא כל הזמן הגדל. זה שאני דוחה אותו, כן? ובונה את ההשפעה שלי, אמונה שלי למעלה מהדעת. זה נקרא למעלה וזה נקרא למטה, כן? זהו. אז אני צריך את הגוף הזה. הרצון הזה כל הזמן גודל. אני כל הזמן עולה עליו. וזה הסימן. וזה לאורך כל הדרך. כל הדרך שאנחנו עוברים, זה תמיד אני ככה עושה. רק אצלי תמיד זה סימנים חדשים, אחרים. איפה תענוג, באיזה מקום, באיזה צורה, בי, בבורא. כן. זה כל ההבדל. בינתיים נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.